דיברנו בשיעור הקודם שיש משהו דומה בציציס וקבולה סטוירו, שבשתיהם יש יראה ואהבה. קבלת התורה הגיעה לעם ישראל באיזו צורה? מצד אחד, כפה עליהם הר כגיגית, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם, נכון? לא פה, שם, מה אתם חושבים? העולם הזה, שם יהיה כיף גדול, שם, שם, לכו לשם, שם תהה קבורתכם, כן? מצד אחד, מצד שני, אהבה גדולה מאוד, ואסע אתכם על כנפי נשרים, והקדוש ברוך הוא באהבה וברצון גילה לנו את האהבה שלו, ואז עם ישראל השיבו לו אהבה ואמרו נעשה ונשמע. זה בקבלת התורה. בציצית אמרנו שאנחנו מוצאים אפילו ברמזים לפרשת ציצית, לציצית בפרשת יתרו קבלת התורה, מצד אחד על כנפי נשרים, כמו שגם בליקוטי הלוחי זה מוזכר, שעל כנפי נשרים מרמז על כוח הציצית, זה מגיע מהזוהר הקדוש, שעל כנפי נשרים מרמז על הציצית, הציצית מרמזת לכנפי נשרים האלה, הציצית מרמזת לארבע לשונות של גאולה, שבאים לידי ביטוי בלשון הרביעית של ולקחתי אתכם לי לעם, ומצד שני זה רשי בסוף פרשת שלח, ואחסם סויפר העריך בזה, וכו. ומצד שני יש לנו את כפה עליהם הר כגיגית, שזה גם כתבו כבר הראשונים שזה מרמז על חופה, שהקדוש ברוך הוא מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, וזה כמו טלית שעוטפים את הילד שמכניס לו בית כנסת, וזה מזכיר את כל הנאורים. אז יש פה עניין של יראה, כפה עליהם הר כגיגית, ועניין של אהבה. והזכרנו שבעיקרון ציצית עצמה בנויה גם כן שהיא כוללת בתוכה יראה ואהבה. עכשיו, ננסה קצת להרחיב את העניין הזה, נקווה שנספיק כמה שנספיק בשיעור הזה, כנראה שזה יתחלק לשתי שיעורים בגלל אורך ורוחב הדבר, פשוט ננסה קצת רחב. בואו נתחיל עם המהר"ל. המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב העבודה פרק ט"ו, מדבר שם על ציצית, בלי נדר אני עוד מקווה ללמוד את הנתיב הזה בצורה מסודרת בפני עצמו, הקדוש ברוך הוא ייתן כוח וזמן לעשות את זה. ובכל אופן, נקודה אחת הוא כותב שם, שיש בציצית הרי שתי חלקים, יש תכלת ולבן, יש את הפתילים הלבנים ויש את פתיל התכלת שהוא מקיף את הפתילים הלבנים. אומר, התכלת ולבן, אומר המהר"ל, הם כנגד מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אומר, ועל ידם, על ידם, על ידי המצוות עשה והמצוות לא תעשה, יוצא האדם לפועל השלמות הגמור. כן? זאת אומרת, האדם יש לו המון כוחות. כוחות הם בכוח. הכוח הזה צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. השלמות הגמורה של האדם, השלמות הסופית, השלמות המושלמת, השלמות האמיתית, בסדר? יש שלמויות קטנות, אבל יש שלמות אחת גדולה. השלמות הגמורה של האדם מגיעה כשהאדם מוציא את הכוחות מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, הוא לא רק יודע לחשוב יפה, הוא גם יודע איך לבטא את זה בצורה נכונה. הוא לא רק יודע, איך אומרים, הוא יודע ללמוד, הוא גם לומד. בסדר? להביא את הרעיונות אל הגילוי. להביא את הרעיונות מהכוח אל הפועל. להוציא אותם, לגלות אותם בעולם. דיברנו בעריכות, שזה גם מצווה ציצית מאוד מרמזת על זה, כי מצווה ציצית נמצאת במקום של המלכות, של הבגד, וזה לקחת את כל הכוחות הפנימיים הנפלאים ולגלות אותם בחוץ. זה הגילוי החיצוני של הטוב הפנימי. עכשיו, במצוות עשה ולא תעשה, זה משלים את הגוף האדם כולו, את נשמת האדם כולה, ברמח איברים, רמח מצוות עשה, שסה, גידים, שסה, מצוות לא תעשה, וזה השלמות הגמורה. כשהאדם שומר על כל המצוות בצורה הנכונה, הוא בעצם שלם. ומצוות תכלת ולבן רומזים תכלת כנגד לא תעשה, ולבן, הפתילים הלבנים, רומזים כנגד מצוות עשה, והם מביעים את כל הרמח איברים וששגידים, בסדר? ציצית הרי היא בגימטריה תרייג, או היא כוללת תרייג, איזה צורה של גימטריה שזה יהיה, אבל היא כוללת בתוכה תרי"ג מצוות, היא כוללת בתוכה את התורה כולה, את כל מצוות השם, כל מצוות השם, ולכן היא בעצם מגלה את יציאת כוחות האדם לפועל השלימות הגמור. וידוע, כי מצוות עשה על ידם קונה האדם הזכות והטוב. נכון? זה הפעולות הטובות שהאדם עושה, ועל ידי זה הוא נהיה זך יותר, והוא נהיה טוב יותר, והוא קונה לעצמו זכויות, והוא קונה לעצמו טובות. וזה שאמרו בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה מצוות ציצית. כי על ידי שאדם מקיים ציצית, הוא קונה לעצמו זכויות, כי הזכות הוא לבן. אתה רואה תמיד במקראות, כשמדברים על חטאים, זה עם יעדים וקטולה, איך זה מתכפר ונהיה נקי, קשה לגיור. נכון? אם יעדים הוא קתולה, אם יהיו חטאיכם קשנים, כשלג ילבינו, אם יעדים הוא קתולה, כצמר יהיו. בסדר? יש, הביטוי של לבן נקי בלי עבירות נקרא לבן. בסדר? עוד פעם, בכל הייתי בגדך הלבנים שהאדם לא חוטא. כלומר, רבי שבת דפקות מובב. המון מקומות, אתה רואה שהחזל מגדירים את הנקיות מעבירות במילה לבן. ולכן הוא אומר, זה הפתילים הלבנים מרמזים על המצב שבו האדם נקי, והוא קונה לעצמו זכויות, והוא קונה לעצמו חלקים טובים, ולכן הזכות הוא לבן. תחלת כנגד לא תעשה. ועל ידי לא תעשה, אין קונה על ידם האדם, על ידם זכות כלל. כן? אדם היה לו ניסיון, והוא לא חטא, הוא לא הפסיד. אפשר להגיד שהוא הרוויח? ברור, כי הוא לא הפסיד, אז הוא הרוויח. אבל אתה לא, החשבון בנק שלך לא גדל. אתה ניצלת מנזק. גם זה דבר שראוי מאוד לשמוח בו, שניצלת מנזק גדול, אבל אין פה רווחים. את הרעיון הזה, המהר"ל כתב כבר גם בנתיב התשובה, אז הרעיון שקיים במהר"ל בעוד מקומות. קיים במהר"ל בעוד מקומות. אבל פה הוא כותב את זה בלשון הזאת, הוא אומר, על ידי לא תעשה, אין קונה האדם על ידם זכות כלל. שאם לא אכל חלב, או לא בא על הערווה, כן? הוא לא חטא בארייס, או לא חטא באכילת חלב, לא קנה בזה זכות. זאת אומרת, הוא לא קנה לעצמו רכב חדש, הוא לא קנה לעצמו משהו חדש, הוא לא קנה לעצמו זכות חדשה שלא הייתה לו מקודם. רק אין עבירה בידו שיש על זה עונש. בסדר? עוד פעם, הגמרא אומרת שכתוב, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, חישב לאדם שהיה לו אפשרות לעבור עבירה, בעת דבת עבירה לידו. וניצול ממנה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. בסדר? וחסד השם הוא מתייחס לאדם שהיה לו ניסיון והתגבר על הניסיון כאהבת השם, כביכול הוא קיים פה כמה מצוות עשה, ואולי גם במציאות הוא קיים פה כמה מצוות עשה, ולכן זה שהוא נמנע מלא תעשה, הוא קונה לעצמו גם כן כמה זכויות חדשות. אבל בגדול, בוא נגיד, מצד הלא תעשה בעצמו אין פה רווח, יש פה מניעת הפסד. בוא, תראה, ככה זה בחיים. יש מקומות שעלית מדרגה, יש מקומות שכמעט נפלת וניצלת. מה זה אומר? שאתה עומד באותו מקום, רק לא נפלת, היית יכול ליפול ולשבור את העצמות. ברוך השם. גם על זה לפעמים עושים סעודת תודה, כן? שלא נפלתי. אבל זה לא נפלתי, בוא נכיר את זה נכון. איך אמר פעם, איך החזוני שהיה מכנה אותו גוי חכם. הקלוגר גוי, הגוי החכם. הקלוגר גוי, קראו לו סר וינסטון צ'רצ'יל. שמעת עליו פעם? קיצור, אז הסר וינסטון צ'רצ'יל הזה, קיצור, אמר הרבה דברים חכמים בחיים, לא לחינם החזוני שכינה אותו גוי חכם, אבל אחד הדברים היה בתחילת מלחמת העולם השנייה, היה עיר מסוימת בצרפת שנקרא דנקרק, והיה שם המון המון מהצבא של אנגליה והצבאות האחרים של בנות הברית, אלה שנלחמו נגד הנאצים, שנלכדו שם. והם הצליחו במאמצים גדולים מאוד ובנס גדול, שהוגדר כהנס של דנקרק, כן? הם הצליחו לחלץ משם את החיילים ולהביא אותם לאנגליה ולהציל אותם, סכום של משהו נראה לי 400 אלף חיילים, למרות שהם אפילו את הנשק, טנקים, תותחים, הכל השאירו שם, העיקר להעביר את החיילים עצמם ולהציל אותם. והייתה אז אופוריה גדולה ושמחה גדולה באנגליה שהצליחו להציל את הצבא, כי אם לא אז הם היו כולם נשחטים שם. וצ'רצ'יל אמר אז, זה היה די בתחילת הכהונה שלו, והוא אמר אז שמלחמות לא מנצחים מבצעי הצלה מוצלחים. זה אחד הציניות הידועה שלו. הם לא מנצחים מלחמות. מה זה יפה, זה הכל, כן. בסדר, אבל לא מנצחים מלחמות עם מבצעי הצלה מוצלחים. שהצלחת להציל את החיילים שלך. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים גם כן על אדם, כן, אדם שמתנהל בעולם, לא מנהלים מלחמה ולא מנצחים מלחמה עם מבצעי הצלחה מוצלחים. זה שהיה לי ניסיון והצלחתי לנצל, והיה ניסיון, זה יפה, זה טוב, זה מצוין, אבל נשארת באותו מקום. לא ככה מנצחים את המלחמה. בסדר? אז זה בגדול, יש לנו שתי חלקים במצוות השם. יש לנו את החלק של הניצחון, כיבושים, כן, לכבוש את החדש, להצליח, להתקדם, שזה מצוות עשי. וזה מרמז על לבן שבציצית. ויש לך חלק נוסף שזה מבצעי הצלה. הם יכולים להיות מאוד מוצלחים. הם יכולים להיזכר לדורות כנס. אבל זה מבצעי הצלה. ובוא, אל תעוף על זה. כאילו מה שנקרא. רגע, קח את זה בפרופורציה הנכונה. עכשיו, בעיקרון זה לא תעשה. אין קונה האדם על ידם זכות כלל. שאם לא אכל חלב או לא בא על הערווה, לא קנה בזה זכות. רק אין עבירה בידו שיש על זה עונש. עכשיו, תחלת מרמז, אומר המהר"ל, תחלת מרמז על העונש, מורה על העונש. כמו שפרש רש"י ז"ל בפרשת שלח לך, שהוא מלשון רש"י בפרשת ציציס, שהוא מלשון שיקול, תרגום תכלה, וזה מרמז, רש"י שם אומר שזה מרמז על שיקול בחורות, על מכת בחורות. הוא אומר, וזה בעצם מרמז גם כן על עונש בכלל. גם כשהקדוש ברוך הוא מעניש רשעים, הפן שמתגלה זה הפן הזה של העונש. הפן הזה של אולי אנחנו נקרא לו יראה, כן? וזהו אומרם תחלת דומה לכיסא הכבוד. ואומר, מה זה כיסא הכבוד? זה גם כן, אשר כיסא הכבוד מורה על דין. מלך יושב על כיסא רחמים. אבל זה מלך קם מכיסא דין לכיסא רחמים, כיסא סתם, ובפרט אם זה מדבר על כיסא הכבוד. כבוד, מה זה כבוד? כבוד מתגלה תמיד על ידי מישהו אחר. אני לא יכול לכבד את עצמי, זה לא הולך. כבוד מגיע כשיש נבראים, והנבראים מכבדים. כיסא הכבוד, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, הוא מתגדל ומתעלה ומתכלס, הוא מתכבד בקרובי... יש משהו כזה, יש ביטוי של מלוכה, והביטוי של המלוכה זה דווקא מקום שהכבוד מתגלה. הכבוד מתגלה, כיסא הכבוד מורה על דין, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין לשפוט את העוברים. ולכן יש לנו בעצם בתחלת, בציצית יש לנו שתי חלקים. יש לנו את חלק הלבן ואת חלק התחלת. חלק הלבן מורה לנו על מצוות עשה, וחלק התחלת שבו האדם קונה זכות, קונה לובן, וחלק התחלת שבו האדם קונה את החלק השני, את החלק שלא תעשה, שבו לא להיכשל בעבירות ולא לעשות שטויות ולא לעשות דברים לא נכונים. יפה. עכשיו, כשאנחנו באים לדבר על ציצית, שבעצם אנחנו רואים כבר כאן שהיא כוללת בתוכה שתי דברים שונים, שתי כיוונים שונים, אז יש לנו דבר ראשון בפירוש מאוד יקר של הכלי יקר. הכלי יקר, הוא בא לעמוד על השאלה בפסוק, ועשו להם ציצית, כל תוכן הפרשה צריך באור. כי איך יזכור את כל מצוות השם על ידי שיסתכל בחוט של תחלת? זה אומר שאפשר לפרש את העניין בשתי דרכים. הדרך הראשון הוא על דרך שאמרו בספרי, הוא מבין, זה הילקוט בפרשת האזינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשם אשכם. הסתכלו על השמיים, שמה שינו מידתם? או שמה עלה גלגל חמה מן המערב? אולי יום אחד השמש תחליט, היום בא לה לעלות ממערב. שמש זורחת ממערב, שוקעת במזרח, מה קרה? תמיד צריך להיות אותו דבר? כל פעם לזרוח במזרח, לשקוע במערב, מסלול קבוע, מה? שמש, לא קרה דבר כזה. ולא עוד, אלא שהשמש שעושה את העבודה שלו, וזורח במזרח ושוקע במערב, ששמח לעשות. שמחים בצייסון וסוסים בבויום, אויסים באימו, רצון כוינום. הם עושים את רצון השם בשמחה. וכן הוא אומר לעניין הים, כן, גם הים. אומר, כתוב בפסוק, בירמיהו, קפיטל A, האותי לא תיראו. איך אין לכם יראת שמיים? האותי לא תיראו, אתם לא יראים מהשם, אשר שמתי חול גבול לים. שהקדוש ברוך הוא שם חול, שהוא גבול ועוצר את הים שלא יתפשט יותר מדי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מגביל כל דבר ביקום, ונותן לו כל אחד את המקום המדויק שלו. אומר, ששמתי חול גבול לים. אומר שמה, ממשיך הילקוט ואומר, אומר משה רבינו לעם ישראל, שמה, הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, כן? שמה שינה מידתו, קרה פעם שהים שינה את מידתו? אומר, ולא עוד, אלא שמצטער לעשות ואין יכול. שנאמר, ויתגעשו ולא יוכלו. זאת אומרת, הוא בעיקרון רוצה לפרוץ קדימה, אתה רואה את הגלי הים שמרמזים לך בעצם, שהים שוטף קדימה, הוא רוצה לעלות ולשטוף את העולם, והקדוש ברוך הוא שם חול גבול הים, הוא נעצר, ולא יכול להתקדם. איך אנחנו אומרים בפיוט של ראש השנה? משביחם בעיים ושבים אחור ועיים. אחד מהפיוטים שם, מלך אליוין, אנחנו אומרים, יש רשימה ארוכה של שבחים של הקדוש ברוך הוא, וברשימת השבחים הזאת אנחנו אומרים שרוקה גלי ים, סוער שעון דח ים, מלוא העולם דיים, משביחם בעיים ושבים אחור ועיים, לעדי עד ימלוך. כן? זה ככה אומרים שם. מה זה כל המילים האלה? הפירוש שלהם זה בדיוק הפסוקים האלה של רוקה גלי ים. הקדוש ברוך הוא שם את גלי הים, הכין את גלי הים, וסוער שעון דוח ים, סוער שעון, שעון רעש דוח ים, מלא יועילום דיום, הם יכולים לשטוף את כל העולם בעוצמה של הים גל שעולה מהאוקיינוס, יש לו כוח אדיר. סוער שעון דוח ים, מלא יועילום דיום, והקדוש ברוך הוא משביחם בעיום, כאילו נותן להם, מוריד אותם, ושווים אחור, חוזרים אחורה, והים, ואתה לא רואה אותם עוד, הם מתאפסים, נעלמים, אתה לא רואה עוד זכר לגל הענק הזה. תחשוב איזו עוצמה אנרגטית, איזו אנרגיה מטורפת יש בגל שמגיע. זה כוח עצום שדוחף כמויות אדירות של טונות של מים, והם זורמים בעוצמה אדירה. משביחון בהיום ושווים אחר והיום. זה המלך אליון שעושה את הדברים האלה. עכשיו הוא אומר, אבל למה זה נעצר? יראת שמיים. זה קורה מיראה. ולכן ירמיהו הנביא מגיע לעם ישראל ושואל, האותי לא תיראו אשר שמתי חול גבול הים, שמצטער לעשות ואין יכול. שנאמר והתגעשו ולא יכולו. הם מתגעשים כמו ארגש להתקדם, לפרוץ קדימה ולא יכולים. מכאן ראיה שהים אינו משנה מידתו מיראה, שהרי מצטער לעשות ואינו רשאי. אבל השמיים אינם משנים מידתם מאהבה. כמו שאמרו, ולא עוד, אלא ששמח לעשות. זאת אומרת, יש פה שמיים וארץ, שמיים וים. השמיים שמח לעשות את רצון השם, והים מצטער ועושה את רצון השם. זאת אומרת, זה מגיע משתי כיוונים שונים, מגיע מכיוון של אהבה וכיוון של יראה. זה בבריאה עצמה, השמיים והים. השמש עושה את רצון השם בשמחה, והים עושה את רצון השם מיראה. אומר הקליוקור, והנה בעניין התחלת אמרו חזל, תחלת דוימה לים, וים דוימה לרוקיה, ורוקיה דוימה לכיסא הכובד. אומר, הצבעים האלה זה דומה לדומה, כן, כי תחלת לא דומה לרקיה, רק כל אחד נוטה קצת בצבע אל הדומה לו, וכל אחד יותר עמוק מהחבר שלו. כי אם לא, היית יכול להגיד, תחלת דוימה ללבנס הספיר ישירות, למה אתה צריך לעבור את כל הסיבוב? אז אומר, רק מה? כל אחד נוטה קצת. הוא אומר, מה עניין ההסתכלות? הוא אומר, התורה מסבירה לנו, והגמור במנוחס, במגיעים למד בייס, כשהיא אומרת את המשפט הזה, היא מסבירה לנו מה עניין ההסתכלות בחוץ של תחלת. הוא אומר, לשיזכור על ידי זה כל מצוות השם, ולא יצא מהמידה אפילו כמלוא נימה, אפילו שערה קטנה, אלא ללכת בדיוק, 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 כמו שהקדוש ברוך הוא אומר. הוא אומר, אלא, לפי שתחלת דומה לים. אז מה אתה רואה עכשיו? על ידי שיסתכל בחוץ זה, יזכור אל הים הדומה לו בצבעו, ויהיה דומה כאילו הים תמיד נגד עיניו. זאת אומרת, אני רואה את התחלת של הציצית, אני רואה את הים. אני רואה את הים, ואז הוא ממנו יראה וכן יעשה. בקל וחומר, כמו הסתכלו בים. זה מה שמשה רבינו אמר לעם ישראל, נכון? הסתכלו בים. הסתכלו, אומר זה לשון, ציצית. הסתכלות בציצית, הוא אומר גם כן, כי הסתכלות מגיעה ממציץ מן החרקים. מה הכוונה? שיהיה מציץ ומסתכל. אתה בציצית. תסתכל על הים, שהוא לא משנה את מידתו. וככה הוא לא ישנה בקל וחומר. אם הים, למרות שהוא רוצה עם כזאת עוצמה לפרוץ קדימה, הוא נעצר בגלל דבר השם. אז גם אני, למרות שאני רוצה מאוד לפרוץ קדימה, אני אעצר בגלל דבר השם. יפה, אז דבר ראשון, האדם לומד מהים, אם יעבור אפילו על אחת מכל מצוות השם, אז הוא יוצא מהמידה, הוא יוצא מהדרך, מהכיוון שהקדוש ברוך הוא מדד לו, לומר עד פה תבוא ולא תוסיף, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לים. זה מותר וזה אסור, אתה לא יכול להתקדם יותר. ולכן אם הקדוש ברוך הוא אמר לי, עד פה אני אבוא ולא אוסיף, אז אני נעצר פה. וזה תחלת דומה לים. תחלת מזכיר לאדם את הים, והים עוצר אותו. עכשיו הוא אומר, אבל מהים, מה אנחנו לומדים מהים? רק לעבוד את השם מיראה. אז הוא אומר, כי בים כתוב ולא עוד אלה שמצטער לעשות, נכון? הוא אומר, וכמו שנאמר, אותי לא תיראו נאום השם אשר שמתי חול גבול הים. הוא אומר, אז מהים אנחנו לומדים את יראה. יראה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל הגמור אומרת, יראה לגבי מוישה רבינו, לגבי כל דחב עושי, אלה שהם כמו מוישה רבינו, בשינה זה מילצה זוטרסה, זה דבר קטן, זה דבר פשוט. אבל זה לא סוף השלמות. כי מי שעושה מאהבה ועובד את השם בשמחה, גדול יותר מירא אלוקים. כמו שהגמור בסוית הלמד א', הלמד א' אומרת, ונענם יגיע כפוב בתוירו, שאמרו חזל בברוכס חס מד א', שגדול הנענם יגיע כפוב יותר מירא שמיים. מה הכוונה? אומר הקליוקור, רב אפרים מלונשיץ, כך קראו לו, הוא קבור בפראג, יש לו עוד ספר שנקרא אילוס אפרים, הוא היה אחד מ... יש לו המון ספרים יפים. אבל הוא אומר, כי הוא אומר, העושה מאהבה נהנה מעצם היגיעה. אם אתה אוהב, אז אתה נהנה לעשות, אתה נהנה לעזור, אתה נהנה עצם הפעולה, אתה לא מסתכל רק על התוצאה, אתה נהנה לעשות. הוא אומר, גדול הנהנה מיגיע כפו, אתה יכול ללמוד כי אתה חייב, אתה יכול להתפלל כי אתה חייב, אתה יכול ללמוד, להתפלל, לשים ציצית כי אתה רוצה. ואז אתה נהנה מהיגיעה, אתה נהנה מהמאמץ, אתה נהנה מלעשות את זה. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירי שמיים. שזה דרגה יותר גבוהה. זה עושה בשמחה, עושה באהבה. אבל הירא אינו נהנה מעצם המעשה. אומר, לכן הוא אמר, וים דומה לרקיע מהים, על ידי שתזכור את הים לא לצאת מהמידה, אז כאילו הים כל היום מול העיניים, אחר כך הוא דומה כאילו מסתכל ברקיע. וים דומה לרקיע, ואז אתה לומד מהרקיע, ממנו יראה וכן יעשה שמה, כמו שהרקיע לא משנה מידתו, ושמח לעבוד את השם, כך יעבוד גם אני, גם אני צריך לעבוד את השם, בשמחה מאהבה. אומר הקליוקור, ואם יאמר העובד השם, מה יתרון לעושה מאהבה לעושה מאירה? על זה הוא אמר, ורוקיע דוימה לכיסא הכבוד. אומר, כי על ידי זה יזכור שמתוך האהבה הוא יבוא לדבקות הנשמה מקום חוצבה, מקום שבו נחצבה הנשמה של האדם, כי כל ירא מתרחק מזה שהוא ירא ממנו, והאוהב משתדל להידבק בנאהב לו. זאת אומרת, פה זה דבר פשוט מאוד, למה המדרגה של אהבה היא הרבה יותר מהירה? בגלל הדבקות. זאת אומרת, אם אני מפחד ממישהו, אז יכול להיות שאני מאוד מעריץ אותו, מאוד מעריך אותו, וירא ממנו, אבל אני נזהר. אתה יכול לראות את זה אפילו אצל צדיקים, כן? אתה יכול, צדיק מסוים, שאתה מרגיש עליו יראה גדולה מאוד. היראה שלך גורמת, למרות שזה לא יראה של... אתה מפחד ממנו כי הוא מחבל, כן? אתה מפחד ממנו בגלל יראת שמיים, בגלל יראת הרוממות, אבל זה גורם לך שאתה מפחד להיכנס אליו, אתה לא תיכנס אליו יום-יום לרבה, כי אתה... יש לך יראה, יראה גורמת לריחוק מסוים. עכשיו, זה טוב, כי צריך את הריחוק הזה במידה. ייזהר בחלתן שלא תיקווה, כן? תקרב יותר מידה, יתקבל כפייה. אבל הווה מתחמם לנגד אורם של צדיקים. זאת אומרת, אתה צריך להיות במקום שאתה יכול לקבל מהחום, אבל לא מקבל כפייה. זאת אומרת, זה מאוד רגיש הדבר הזה, תיזהר. יש מקום להתקרב לצדיק, וירא ואהבה. אבל כשפה אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אז מצד אחד, אם יש רק יראה, זה אומר, רגע, אני צריך לצאת נקי מצד השולחון אורוך, יצאתי טוב, תשחרר. בוא תן לי להתרחק קצת, וזהו. אבל מצד שני, כשיש גם אהבה, אז האהבה מביאה את הבן אדם, הוא רוצה להיות קרוב. אני אוהב אותו, אני רוצה להיות איתו ביחד. להיות קצת זמן ביחד, רוצה להרגיש אותו, רוצה לדבר איתו. זאת אהבה. אני לא רוצה רק שאני מעריך אותו מרחוק וחושב עליו. לא, רוצה להתקרב אליו. אם יש לך רק יראה, אתה לא תגיע לדבקות. אם יהיה לך יראה, ואז תגיע לאהבה, אתה תוכל להגיע לדבקות. אז אתה תרצה להגיע לדבקות. אז אתה תרצה להגיע למקום. האוהב משתדל תמיד לדבוק, לדבקות, בנאהב לו. ולכן, כי יבוא על שכרו, ימצא שהאהבה תחליט ההצלחה. זאת אומרת שבעצם האהבה היא דרגה יותר גבוהה, כי על ידה יזכה להידבק בכיסא הכבוד, ועל ידי שיציץ ויסתכל ברקיע, יהיה נזכר לכיסא כבוד על ידי דמיון הצבעים. זה הולך ים, יראה, עצירה, רקיע, אהבת השם מתוך שמחה, מתוך אהבה, ואז מתוך האהבה אתה מגיע לדבקות, שזה לזכור את כיסא הכבוד, שמשם באתי, זה המקום שלי, זה הבית שלי, לשם אני רוצה להגיע, כשאני אהיה שם יהיה לי טוב. זה גן עדן. זה גן עדן. גן עדן זה לחזור לכיסא הכבוד, לחזור למקום שממנו באתי, וזאת השמחה הגדולה ביותר. זאת התקווה הגדולה. זה כל מה שאנחנו חולמים עליו. דיברנו על זה בשיעורים בנתיב התשובה, שזה בעצם תשובה, לשוב אל השורש, לשוב אל המקום שממנו נוצרנו, שם בנו, זה הבית שלנו, וכשאתה חוזר הביתה זה הרגשה הכי טובה. עכשיו, אומר, יש כאן רמז לשכר נגלה של העולם הזה, שהשכר של העולם הזה מגיע בזכות היראה, כי התפקוד שלנו בעולם הוא מושלם בזכות היראה דווקא. ויש שכר נסתר שזה בא בזכות האהבה. אומר, כמו שהגמור בבורס חסם הדל, לפני נגיד קאפוב, כתוב, אדם כזה שהוא עובד משמחה, כמו שהסברנו, הוא אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אז יש פה אשריך בו אילומה הזה, וטוב לך לא אילומה בו. אז יש... לכן, הפרשה הזאת, ועשו להם ציצית, זה בלשון נסתר, ורק, והיה להם לציצית, והיה לכם לציצית, בלשון נוכח ונגלה. הוא מסיים הכלי, הכבוד אומר, זה פירוש יקר. וזה טעם 8 חוטים, 5 קשרים, סך הכל, 8 ו-5, 13. כגימטריה, אהבה. יפה, כי המטרה היא להגיע לאהבה, אבל זה יותר נסתר, ובגדול, החלק הגלוי של הציצית, זה חלק היראה. החלק הנסתר של הציצית, זה חלק האהבה. יפה, אבל שימו לב שהרב כלי יקר לא נכנס פה לחלק בין תכלת ללבן, נכון? הוא לא אמר, במהר"ל, בנסיב האבוידו, ראינו שהוא מחלק בין תכלת ללבן, שתכלת זה מצוות לא תעשה, ולבן זה מצוות עשה. הרב כלי יקר בעצם מסדר את זה אחרת, הוא מסדר את זה שיש לנו, הם כפורים די קרוב אחד לשני, כן? אבל הרב כלי יקר מסדר את זה קצת אחרת. הוא מסדר את זה קודם כל, יראה, שזה הים, ואז משם אתה מגיע לדרגה גבוהה יותר, שמיים, שזה אהבה, רקיע אהבה, ומשם לדבקות. ובעצם נמצא כל הזמן בציצית, יש ועשו להם ציצית, נסתר ונגלה, שתי חלקים בעבודה, וזה בעצם נמצא, יותר מזה, בתפיסה של בפועל הציצית, מתגלה לנו יראה. בעומק של ציצית יש גם אהבה. כי גם כשאתה מסתכל על התחלת, וגם בכלל על הבגד, אתה רואה מעצור מסביב לבן אדם, תופס אותו מכל הכיוונים, מקיף אותו, עוצר אותו, שלא יתפשט יותר מדי, כמו הים. וגם התחלת עצמה מזכירה לך בשלב הראשון את הים. זה בעצם המהלך של הקליוקו. יפה. טוב, הדבר הזה בעצם גם חוזר על עצמו בעוד כמה וכמה צורות בעניין של ציציס. יש משהו מעניין שהרב יויליש, הרב מסאטמר, הרב מסאטמר מתייחס לקליוקור הזה בדברי יויל, וכותב, הוא בעצם בא להסביר משהו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, את המדרש שביס יוסף הביא, שאומרו ישראל למוישה, הוא מביא את המדרש בלשון אחרת, כמו שזה מובא בזרוע, אבל ראינו את זה בביס יוסף בסימן חס, שאומרו ישראל למוישה, מלפנינו מילה, מאחרינו מה זכות יש? אמר להם משה, אשליחו ציציותיכם לאחריכם. בסדר? זה אותו מדרש שדיברנו עליו, על כל הקשר מקרס ים, סוף לציציס, יש לו כמה גרסאות וזה עוד גרסה. אומר הרב, הרב יוילי, שאומר בצורך ביור, מה הפשט, מה כאילו דווקא ציציס לאחורה? אמר ואפשר לא אמר, בהקדם דברי הקליוקור, שכיוון שתחיל לסדוים אלי ים ולרוקייה, והסתכלו בשמיים שמושינו מדוסם, וכן לעניין הים, שברקיע יש את המידה של אהבה, ובים יש את המידה של יראה. ולכן, על ידי הסתכלות בחוט של תחלת, הוא זוכר את שתי המידות הללו, ועל ידי זה הוא מקיים את כל המצוות, גם מיראה וגם מאהבה. ואין שום, נציין לקליוקר הזה, אומר, בזה מפרש מה שפתח הקוסו בלשון ניסטור ועשו להם ציציס, זה גם הקליוקר אומר, ואחר כך כתב בלשון נוכח ויהיה לכם לציציס, כי יש בזה רמז, השכר נגלה בעולם הזה על ידי מידת היראה, ושכר נסתר בעולם הבא על ידי מידת האהבה. עד כאן תוכן דברי הקליוקו. אומר רבי יויליש, והנה יישא במדרש רבי, אומר רבי יוחנן, אם זוכו אדם נויכל שני עולמות, שנאמר, אחור וקדם צרטוני. אם זוכה האדם, שתי עולמות. אחור וקדם צרטוני. מסביר היפה תויר, שאחור זה העולם הזה, שאדם הולך ממנו ומשאיר אותו מאחוריו, וקדם זה לאן שהעולם הולך קדימה. לאדם הולך קדימה לעולם הבא. לפי זה מסביר הסת מרוב, ואומר שאמרו עם ישראל, מוישה רבינו, מלפנינו מילה. מה ישמור עלינו בעולם? מה מלפנינו לקראת העולם הבא? יש לנו את הזכות המילה. מאחרינו מה זכות יש? דהיינו, באיזה אופן ייתכן לקבל שכר בעולם הזה? אמר להם מוישה, אשליחו ציציו יסייכם לאחריכם, שיש בציצית רמז לאהבה ולירה, ועל ידי זה מקבלים שכר נגלה ונסתר, והיינו, לעולם הזה ולעולם הבא. אומר, אם אתה רוצה שכר כפול גם בעולם הזה, אם אתה רוצה שכר לעולם הבא, יש לך את בריס מילה. בריס מילה, אברהם אבינו מחכה בשמיים. כל יהודי שעולה, הוא רואה שהוא מעול, הוא מוציא אותו מגיהנום. הוא מיד מכניס אותו לגנים, עצם זה שהוא מעול. כל מי שמעול בעמך, כולם צדיקים, לא אילם ירשו אורץ. מי שיש לו תמיד הצדיק בגופוי, לא אילם ירשו אורץ, הוא נכנס לאילם הבא, יש לו את הזכות. אבל מה יהיה עם האילם הזה? אז אומר, אילם הזה, ציציס. אם יהיה לך ציציס, יהיה לך שמירה באילם הזה, יהיה לך טוב באילם הזה, יהיה לך מה שאתה צריך גם באילם הזה. כך מסביר סת מרוב בדברי יויל בפרשה שלח. מובא באיצור, זה ציציס, עמוד קובוב, את השטיקל הזה שסת מרוב מביא. יפה, אז בעצם אנחנו מוצאים שיש בציציס יירה ואהב. את היסוד הזה גם יש עוד בכמה וכמה חסיד של ספורים. הזכרנו כבר, לא, האמת היא שלא הזכרנו את זה בשיעור, דיברנו על זה פעם אחרת, אבל בשיעור של ציציס עוד לא, אבל יש במאה השילח, בעזרת השם עוד נגיע לזה, שאומר שציציס מוירה על יירה, הזכרנו את זה אולי בתחילת השיעור על הנציב, שציציס מוירה על יירה, שלא יהיה אדם חכם בעיניו לעבר על דברי תוירה אף כחוט השער. זאת אומרת, ציציס מצד אחד יש פה את החלק של יירה, ומצד שני יש גם באותו ציציס עצמו, הוא קורא לזה ענף וגדיל, שבגדיל יש גם חלק של מורה על אהבה, תקיפות, שבן אדם בטוח בעצמו ומתרחב ולא פוחד מכלום. הוא אומר, וגם בעניין הזה הוא מרחיב יותר במאה שילוח על ברוכס, הוא מסביר יותר שיש פה שתי חלקים בנפש האדם, כי יכול להיות יראה והכנעה של שב ודמיון, שלא אמיתי, ומזה צריך להיזהר, ומצד שני יש גם אהבה אמיתית. אז הוא אומר, צריך לשלב בתוכם את שתי החלקים, ומצוות ציצית כוללת בתוכה, היא מביאה מצד אחד יראה אמיתית ומדויקת לאדם, ומצד שני, מצוות ציצית מביאה אהבה ושמחה לאדם. הוא אומר, כי ראיסם, אויסם, לשון אור, שתי לשונות. מצד אחד, ליהודים, אויסו, אוירו ושמחו וסרסמים ויקור. מה זה אוירו? אור, היה לכל די ישראל, אויר במושבויזון, כן, היה טוב, היה חיים טובים. מצד שני, אור עצמו משמש גם לבירור, לתוכחה. לשון קוץ ממאיר לפעמים, אפילו זה יכול להיקרא, שמכריח את הבן אדם לעבודת השם ולא לעשות שטויות. זאת אומרת, בחושך הרבה אנשים חוגגים. כשנדלק האור, כל אחד מתיישב במקום. נכון? יש משהו. אז אור בעצם, יש בו שמחה, אור צדיקים יסמוך, אבל יש גם באור נקודה שלפעמים, יש כאלה שפוחדים מאור. והכוחות הרעים שלנו פוחדים מאור. זאת אומרת, יש פחד גם באור. אז בעזרת השם נדבר על מהשילוח הזה בהרחבה, צריך פשוט להרחיב בזה לפי הסגנון שלו, שלהבין את כל המהלך. הוא אומר, אבל הגמורה שאומרת שם, שלמה קבעו את פרשה סיציס בקריאה שמה, כמה סיבות, חמישה דברים, או שישה, תלוי לפי איזה גרסה, ויש שם אויל מיצה, זה דעה סדיקים, עיר רבי, רבי רבי דזורה, זה בעצם אומר לנו שיש פה גם מצד אחד יראה, ומצד שני אהבה, והכוח הגדול הזה קיים במצוות ציצית, שכוללת בתוכה את שתי החלקים, יראה ואהבה, יראה ואהבה. טוב, האמת היא שאת הרעיונות האלה על ציציס יראה ואהבה, אפשר למצוא בהמון המון אופנים, הציציס רומזת על יירה, זה יותר גלוי, אבל יש גם בכל מיני לשוינס ברישוינים שציציס מרמז על אהבת השם. זה נמצא גם בקד הקמח שבועס א' באויצר הציציס עמוד מנטלד, אומר דע כי בכלל האהבה, אהבת השם, זה מצוות עשה של תפילין וציציס, שהאוהבת אוהבו זוכרות תמיד, כן? האוהבת אוהבו זוכרות תמיד, הוא כסיב בתפילין ולזיכורי בעיני נכון, הוא כסיב בציציס, הוא זכר את המסכון מציץ השם. זאת אומרת שציציס רומז על אהבת השם. זאת אומרת שיש כל הזמן בציציס גם מצד אחד יירה, ומצד שני יש גם אהבה, והדברים האלה חוזרים על עצמם בהמון המון צורות שונות של כל הדברים האלה. כל הדברים האלה. אני רוצה רק להוסיף בכיוון הזה עוד דבר אחד קצר, בסלונים, בתרס אובס, סלונים, פרשה שלח, באוי צרצית סקוף ממלף, הוא מביא מדרש. משל לאחד שהיה מושלח לתוך המים, והושיט לו הקברנית את החבל, ואמר לו, תפוס חבל זה בידך, ואל תניחהו, שאם תניחהו, אין לך חיים. כן, מדרש. משל לאחד שהיה מושלח לתוך המים, אתה רואה בן אדם בתוך המים, מנסה לתפוס, כתובע הנאחז בקש, אפילו בקש שמוכן לתפוס, תן לו חיים. הושיט לו הקברנית את החבל, כן, הקדוש ברוך הוא בעצם, זורק לנו חבל לתוך המים, ואמר לו, תפוס חבל זה בידך, ואל תניחהו, שאם תניחהו, אם אתה עוזב את החבל הזה, אין לך חיים. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, והוא נותן לנו בעצם את הכוח של ציציס. כך אומר שם המדרש, מדרש נפלא. אז יש לנו בעצם, זה חבל אחיזה לחיים. הוא מסביר הסלונימר, סבא קדישה מסלונים, הוא אומר לפי מה העניין, הוא אומר, כתוב מהריזל, שתחילס מורה על יראה עליונה, יראה אילו, יראה שרוי ממוס. בסדר? זה, יש שתי דרגות ביראה, והאמת היא צריך להרחיב בזה קצת, אבל יש שתי דרגות ביראה, בוא נדבר על זה עכשיו, יכול להיות שנדבר על זה עוד פעם בהמשך, אז נקצר אז, לא עכשיו. ביראה יש לנו ככה, הרעיונות בעצם נמצאים גם במאור עיניים וגם רב נוסן בליקוטי הלוכס והחסידים של ספורים מלאים מה זה יירה בעצם. הרחבנו בזה גם בשיעור של בעל שם טוב חי וטרוסוי על העניין של יירה, גם הרחבנו בעניין הזה. האדם בעצם נמצא בחיים והוא פוחד מדברים, יירה זה פחד, כן? הוא פוחד מדברים. עכשיו כשהוא פוחד מדברים צריך להבין שהפחד שאני מרגיש כעת מנמר או מאריה או מזאב הוא פחד חיצוני שמכסה על משהו פנימי. זאת אומרת, יש משהו עמוק יותר בתוך הפחד הזה, ואני צריך לגלות את העומק הזה בשביל להבין ממה אני באמת פוחד. עכשיו, כל פחד בעצם נובע ממקום שבו האדם לא רוצה להתרחב יותר מדי, בגלל שההתרחבות יותר מדי יכולה להוביל אותו למקומות מסוכנים. זאת אומרת, לכן הוא מעדיף מה? לא להתפזר, אלא להתמקד. לא להיות, להתפשט יותר מדי שאז הוא נמצא בסכנה, אז הוא נמצא במצב של לא טוב, ולכן הוא מעדיף להתמקד, לעשות מדויק את מה שצריך. כשאתה נוהג ברכב ואתה נוהג בצורה מדויקת, אין לך מה לפחד. הפחד מתחיל כשאתה עושה שטויות, ולכן הרבה פעמים הפחד הבריא גורם אם אדם לא פוחד בכלל הוא לא בריא, כן, הוא צריך אשפוז, למה שלא יזיק לעצמו? הבן אדם ישתה אקונומיקה, הבן אדם יקפוץ מהגג, הבן אדם, מה, אדם לא פוחד בכלל הוא לא בריא, הוא חולה. אדם צריך לפחד, רק מה? במידה. אם הפחד משתק אותו וגורם לו שהוא לא מסוגל לפעול, אז זה פחד לא בריא. אבל פחד אמיתי, פחד בריא, זה פחד שגורם לבן אדם לעשות את הדברים בצורתם הנכונה. להתמקד, to focus, ולדייק, ולעשות את מה שאתה צריך בדיוק כמו שצריך, בלי שטויות. זה פחד אמיתי. יפה. עכשיו, פחד בעיקרון ממה? זה דבר אחד. מה זה פחד? אז אמרנו, זה בקצרה, כן? אפשר להרחיב את זה עם המון דוגמאות, כי תחשבו על זה, ו... טוב, דמיות הדוגמאות לבד, אני רק אתן טעימות קטנות. פשוט תסתכלו על החיים, זה הכל. למשל, אתה נוהג ברכב. אתה יכול לפחד מאוד תאונות דרכים, השם ישמור, מי יודע מה יהיה, ואתה ככה, אתה יודע, רועד מפחד על ההגה. זה טוב, זה בריא, ככה נוהגים. אתה, אני לא יודע אם לך זה יגרום חס ושולם, כן? אבל לאחרים עדיין זה יכול לגרום תאונות, כן? לא רואה לפעמים אנשים נוהגים והשם ישמור. עדיין, בלי היסטריה, בלי היסטריה. זה לא בריא ולא תורם לכלום, וגם לא לפתיחות של הנסיעה עכשיו. לא תורם. כי זה היסטרי כבר. מצד שני, לנהוג, הכל בסדר, ואתה יודע, אתה אפילו שותה משהו תוך כדי, ועם אלכוהול, ונוסע. זה גם, זה סכנה נוראה. בן אדם משחק, מסכן את החיים שלו, ומסכן את החיים של אחרים. אז מה באמת ההתייחסות הנכונה? לפחד או לא לפחד? להיות מודע שזה מסוכן. להיות מודע שזה חיים שלי וחיים של אנשים אחרים. להיות מודע שיש לי ביד כלי נשק. כשאני נוהג ברכב, אני נוהג בכלי נשק שיכול ברגע אחד לאמלל משפחות לנצח נצחים. להשאיר ילדים בלי הורים. זה יכול, זה כלי מטורף. נכון? זה כלי טוב, זה כלי שמשרת אותי, וזה כלי שיכול להוביל אותי ויכול להקל על החיים שלי, אבל זה כלי שיש בו סיכונים. ולכן, לדעת את זה. אבל, לדעת דבר אחד, שאם אני מציית לחוקים, ואם אני נוהג בצורה סבירה והגיונית, זה הכל בסדר. תסמוך על החוקים, תסמוך על המערכת, ובמידה מסוימת, תסמוך על הרכב שלך, ותסמוך על הדברים בשביל להתנהל בצורה הגיונית. יפה? אם בן אדם באמת לא עושה טסט לרכב, או לא בודק את הבלמים, או לא עושה את מה שצריך, הוא באמת, באמת פושע. הוא לא פושע רק, הוא רוצח. הוא פשוט רוצח. הבן אדם שיכול באמת לגרום לנזקים חמורים מאוד. ולכן, צריך מצד אחד לציית לחוקים, לציית לפרוטוקול, לציית למה שציוו עליך, ואז אתה יכול ללכת ולסוע. יש עוד הרבה דוגמאות שאתה יכול לראות, שבעצם הרעיון של פחד בריא, הוא ממקד את הבן אדם לעשות את הדברים בצורה הנכונה שלהם. הוא לא רוצה לטעות, הוא יודע שלעשות טעויות זה דבר נורא, ויכול להיות, והפחד בעצם מביא את זה לתודעה של האדם, ואז הבן אדם עושה את הדברים מדויק. זה בעצם הרעיון של פחד טוב, פחד בריא, מה שאנחנו קוראים בלשון הקודש, יראה. בסדר? לפניו נעבוד ביראה ופחד. אדם לא יכול להסתובב בעולם ולחשוב, יאללה, בוא ניסע. ימינה, זה יהיה טעות, אז ניסע, שמאלה. זה לא עובד ככה. חיים הם משאב מוגבל. מהרגע שבן אדם נולד, הפכו את השעון חול, זה מתחיל לנזול, וזה ייגמר. זהו. אתה לא יכול לנסוע, יש לך טנק של דלק בכמות של 100 ליטר, 120 ליטר. שלום, בזבזת ליטר, הוא מבוזבז, הוא לא חוזר. אתה תצטרך לחזור, אתה מבזבז את זה, זה לא צחוק. החיים הם לא צחוק, התורה היא לא צחוק, הקדוש ברוך הוא זה לא צחוק. שום דבר פה לא צחוק, העולם הוא לא צחוק. הוא משהו מאוד מאוד רציני. תתעורר, קדימה, תתייחס לעיניים ברצינות. אל תמרח, תעשה ככה זה. אתה נוהג ברכב, אתה נוהג בחיים, בכביש החיים, בדרך החיים, במצב שיש בו המון סיכונים, המון ברכה, המון תועלת, אבל גם המון סיכונים. פוקוס. תתמקד. תדע, תגדיר מטרה ותשאף להגיע אליה, ותעבוד בדרכים נכונות. זאת יראה. זה יראת שמיים. זה יראת שמיים. זה בעצם המטרה להגיע ליראת שמיים. אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, ופשוט כל מי שיפתח עיניים על מה שאנחנו פשוט חווים ביום יום, יראה את זה בגדול או בקטן, בצורה כזאת או צורה אחרת. עוד דוגמה קלה ופשוטה, זה טוב, מהחיים שלנו, כן? אחד החבר'ה סיפר לי פה שהוא היה בג'נין, הוא היה נכנס למעצרים. היו נכנסים לעצור מחבלים. קיצור, נכנסים. עכשיו, זה דבר שהוא באמת סיכון, כי מעיפים עליהם מכונות כביסה, בקבוקי תבערה, יריות לפעמים, כי לפי המצב זה, הם נכנסים לילה-לילה. מעצרים של כל מיני גורמי טרור. לפחות כך אמור להיות. קיצור, למעשה הם נכנסים כל ערב. עכשיו, נכנס, מי נכנס? זה בחורים צעירים, בני 18, 19, גילאים האלה, והמפקד שלהם לא בהרבה גדול מהם, הוא מקסימום שנה גדול מהם, ויש עליו אחריות נוראה, באמת אחריות נוראה. הוא לוקח איתו פה 8 נשמות, או 10 נשמות, תלוי לפי גודל הכיתה, 8 נשמות, אני מכניס אותם למקום שהם באמת בסיכון חיים. ואיך הוא מגיב? איך הוא מגיב הבחור הזה? המפקד כיתה הזה, הממקף, איך הוא מגיב? הוא יכול מצד אחד להיכנס ללחץ, להיסטריה. מה יהיה? ואיך אני אצליח? ואיזה אחריות יש עליי פתאום? ולכל האלה יש אמאות, ויש להם אחיות, ויש להם אחים, וההורים, וסבא וסבתא, ומה יהיה איתם? ואם נכנס להיסטריה, זה השם ישמור, זה הכי גרוע. למה? כי מפקד לחוץ, פירוש שווה חיילים לחוצים. חיילים לחוצים, אתה פתאום רואה אותם רץ ככה, מחובק עם הנשק, הם מתפזרים לגמרי, מתחיל איזה כל אחד קטן, כל אחד מתחבא מאחורי פח אחר, ואז אתה באמת, באמת תצא עם המספר הגדול ביותר של הרוקים. זה הכי גרוע, הכי הכי גרוע. מה מפקד טוב אמור לשדר? ביטחון, רוגע, שלווה, תשמחו עליי, נכון? זה האמירה של המפקד, אמורה להיות אחריי, תבואו, יהיה בסדר, אני יודע לאן אנחנו הולכים, אנחנו עושים את זה בצורה הנכונה ביותר, יש לנו גיבוי. מצד שני, אם הוא נכנס, כולו, ניסע, נקצר את הדרך מפה, משם, יהיה בסדר. אוי ואבוי, הוא באמת מסכן גם כן בצורה נוראה את כל החבר'ה שלו. הוא באמת מסכן אותם. מה ההתנהגות הנכונה? מה ההתנהגות הנכונה לממקף כזה? שלווה, ביטחון, רוגע, אבל דבר אחד. אם אני מציית לטול שכתבו לי, תורת לחימה שכתבו לי, אם אני מציית לפרוטוקול המדויק, אני יכול לסמוך על האינטליג'נס, אני יכול לסמוך על המידע שהמודיעין מספק לי, באמונה, בקומה השנייה, פה בחלון להיזהר, פה לציית במדויק לכל מה שאמרו לי, אז אני יכול להיות רגוע. ואז באמת, ככה זה עובר בשלום, פשוט ככה זה בחיים. זה בנהיגה ברכב, זה בכניסה לג'נין, זה באלף פרטים, פשוט תפתח עיניים ותראה, זה לא צריך פה יותר מדי דוגמאות, בדבר שעומד חמול האף, כן? אבל בסופו של דבר, כל פרט בחיים, אנחנו מובלים בעולם הזה על ידי המון המון יראה. כי בלי יראה אנחנו לא יכולים להגיע, באמת לא יכולים להגיע לשום מקום. אנחנו באמת נתחרבש, נצטבך, נעשה המון המון שטויות ונרע גם לעצמנו וגם לאחרים. מצד שני, היסטריה לא מובילה לשום דבר טוב. שיתוק שגורם לך שאתה לא יכול לפעול ואתה מאבד שליטה, גם לא טוב. יראה מדויקת. יראה זה בעצם לדייק את הדברים, לעשות את הדברים בצורתם הנכונה והמדויקת והטובה ביותר. זאת בעצם יראה. עכשיו, יראה עצמה מתחלקת לשתי שלבים שונים. יראת התאה, יראה פה בעולם הזה, ויראה עילה, יראה עליונה לפחד מדברים עליונים. מה הכוונה? כל דבר בעולם הוא בעצם דיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר לכל אחד מישראל על ידי פעולות שקורות סביבו. הרעיון הזה קיים מאוד חזק בחסידס, מאוד מאוד חזק, יש לזה המון מקורות, והוא קיים בספרי בעלי המוסר. רבי ירוחם, המשגיח הגדול ממיר, היה אומר שכשמשה רבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא, מה ריבונו של מה אתה רוצה ממני? אני הריתי אותם, אני אבא שלהם, אני אמא שלהם. כי תאמר אליי, שאהו בחקיך כאשר יישא האומן את היונק. אתה אומר אליי, תחזיק אותם בידיים כמו שאומן, כן, אומנת מחזיקה ילד, כאשר יישא האומן את היונק. מה אין לי בשר לתת את כל העם הזה? כך הוא אומר בפרשס בעלו יסחו. אומר רבי ירוחם, רגע, מתי הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, והיו אמר השם אל מוישה, שא את העם הזה בחקיך כאשר יישא האומן את היונק. יש פסוק כזה? אז למה הוא אומר, כי תאמר אליי? אומר, לא, הקדוש ברוך הוא דיבר אליו דרך המציאות. כשהקדוש ברוך הוא גורם שכל עם ישראל באים אליו ואומרים לו תן לנו בשר, מוישה רבינו לא שומע פה את עם ישראל מבקש תן לי בשר. מוישה רבינו שומע פה את הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, ויאמר השם אל מוישה, תן בשר לכל העם הזה. זה מה שמוישה רבינו שומע. ואת השמיעה הזאת גם אני שומע וגם אתה שומע וגם כל אחד מאיתנו שומע. את השמיעה הזאת, את הקול הזה שאומר ויאמר השם אל חיים, ויאמר השם אל יחיאל, ויאמר השם אל זליג, והיום הרשם אל כל אחד מבני ישראל, כן? והיום הרשם אליך תעשה את הדבר הזה. כי מה, התנאים הסביבתיים, כן? המצב הביא לך, שאתה מרגיש, אתה רואה שאתה צריך לעשות משהו, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך כל דבר בעולם. הוא כל הזמן מדבר אלינו. אנחנו צריכים לפתוח את האוזניים, להוציא את האטמים, לפתוח את הפקקים ולהתחיל לשמוע. ולשים לב, להתבונן בדברים, כי כל דבר יש בו אמירה, כל דבר, עוד פעם, לפרש, צריך לדעת לפרש נכון, זה לא דבר קל, כי יש הרבה נגיעות, ויש הרבה דברים שגורמים לנו להסתבך. היה פעם, מספרים שהיה איזה רב מבוגר שרצה לקחת חתן, בחור מאוד 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 טוב, אבל בחור היה קצת צולע, והרבנית לא רצתה בחור צולע. טוב, יום אחד היא הולכת, בבוקר למחרת היא הולכת להרגיש לרב קוסטי, לפני התפילה, הוא יהודי מבוגר, שוט קוסטי, אבל ניגשת את זה, ותוך כדי היא מחליקה ונשפח, ככה נחליקה לתוך השלולית של התי שנשפח ביחד איתה, לא נעים. איצור, היא... כמו רבנית צדקנית, יושבת לעשות חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? והיא מגיעה למסקנה שזה לא טוב שבעלה שותה תה לפני התפילה. זה באמת לא טוב, כי היא לכתחילה על פי הלוח, אפילו אם הוא מבוגר שינסה להתאפק. זה היה הבעיה. היא עשתה חשבון נפש, מצוין. עשתה חשבון נפש נכון. את הדוגמה הזאת בעין יהודית, הרב סלומון מביא. רב יוחנן דוד סלומון, זכרונו לברכה. אבל מה, במקום להבין את המסר האמיתי שהקדוש ברוך הוא אומר לה, שהיא צולעת עכשיו שבוע שלם על הרגל, כי היא לא רצתה חתן צולע, תלמיד חכם, אז היא מבינה שהבעיה שבעלה שותת לפני התפילה. זה החשבון נפש שצריך לעשות פה. עכשיו, לכן, לדעת לפרש את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, צריך קצת שכל, צריך יושר פנימי, צריך כנות. כן, להיות ישר ואמיתי עם עצמך, ואז אתה יכול באמת לעשות חשבון הנפש האמיתי, אבל זה קרוב, זה קרוב, זה לא משהו שצריך עליו הרבה הרבה עבודה, צריך קצת יושר פנימי, לא יותר. בכל אופן, אבל בוא נסתכל באמת בעולם. אדם מקבל פחד, הוא פוחד מרכב, הוא פוחד ממחלה, הוא פוחד מנמר, מזאב, מכלב, הוא פוחד ממשהו. נראה שהוא פוחד מכלב. זה אפילו פסיכולוג בגרוש יגיד לך שהפחד מכלב נובע מזה פחד אחר, עמוק יותר. אבל אנחנו במבט הרוחני של החיים יודעים שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך. והיראה האמיתית שקיימת בעולם, והפחד האמיתי שיש בעולם, זה היראה מלצאת מהמידה הנכונה שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. זה היראה שבו האדם מבין שכשאני נוהג בסוברו 82, זה לא כל כך משנה אם השאסי קצת נסדק או נגרר, או, ואם, אתה יודע, עברתי ליד משהו וקיבלתי סדק באיזה קשקוש בצד, לא נורא. הרכב עם אלה שווה סך הכל איזה 500-600 שקל, לא שווה להשקיע בו תיקונים, שום דבר, אולי זה כבר נהיה רכב הספנות היום, אז צריך להחליף את הדוגמה. בסדר, אבל רכב ישן ולא יקר מלכתחילה ושום דבר. אבל בן אדם שנוהג ב... לא יודע... אני לא מכיר, למבורגיני חדשה או משהו כזה, הוא נזהר יותר על הרכב. תראה לעצמך בן אדם שנוהג ברכב, הוא בטוח שיש לו סוברו 82, לא יודע למה, אבל נוהג ככה, משתולל. ואז מישהו בא ואומר, אתה יודע שהרכב הזה הוא רכב הספנות, הוא לא 82, הוא 62. אתה יודע שהרכב הזה, מה, כמה זה עולה? זה מיליון דולר. זה נדיר, דגם יחיד שיצא, וואו, רגע, הוא לוחץ על הגז באותו דבר כמו מקודם? אחרת לגמרי. הוא נהנה יותר או פחות? הוא נהנה הרבה יותר. קודם הוא נסע באיזה רכב טרנטה, עכשיו הוא נוסע ברכב יוקרה. הוא נסע ברכב יוקרתי, הוא נהנה הרבה יותר, עד כמה שאדם נהנה מהאביזרים חיצוניים בעולם הזה, כמובן, כן? אבל הוא נהנה ברמה של הנאות העולם הזה, הוא נהנה, הוא נוסע, נוהג עכשיו ברכב של מיליון דולר. אבל הוא יותר לחוץ ממקודם. מקודם היה משוחרר, הוא פתח את החלון עם הסיגריה על כל הרכב ושום דבר, נכון? לא אכפת לו מכלום. עכשיו הוא יותר לחוץ, תראה אותו, הוא וואו, זה, ומנסה, ולא מוזיז את ההגה יותר מדי. רגע, אז הוא נהנה או לא? הוא נהנה הרבה יותר, הוא ממוקד הרבה יותר, בסדר? הוא פוחד, הוא סובל, הוא לחוץ, הוא בסטרס, הוא מתוח. לא, הוא ביראה. יראה זה לא רע. יראה זה לא שלילי, יראה זה מתוק, יראה אמיתית, זאת אומרת שהאדם ממוקד לתפקיד. מה שקורה שהמון יראות, כשאדם לא ירא מהדבר הנכון בצורה הנכונה, זה נקרא בלשון הבעל שם טוב יראות נפולות, כאילו היראה נופלת למקום לא טוב, והיא מתלבשת בדבר לא טוב. כן, בוא, ברמה הפסיכולוגית הכי פשוטה, בן אדם שיש לו, כשאתה רואה ילד שמפחד מאוד משולחן, אז תמיד שזה לא השולחן הבעיה, יש לו בעיה פנימית, והוא לא יודע איך לפרש אותה, אין לו את הכלים, כן, לבטא את הפחד האמיתי שלו, אז הוא מבטא את זה בפחד משולחן. כשאם אתה רק תפתור את הבעיה עם השולחן, נפנה את כל השולחנות מהחדר, אתה לא פתרת לו את הבעיה. אתה צריך לשבת איתו ולפתוח אותו ולתת לו כלים של ביטוי רגשי או כלים אחרים, לבטא את הפחד שלו. עוד פעם, אני לא נכנס כעת לטיפולים ושיטות טיפול, אבל זה כל אחד מבין, כל אבא ברדעת מבין שאם ילד פוחד לעבור כביש או פוחד להיכנס למעלית, בדרך כלל זה יושב על רקע מסוים. זה פחד יותר גדול שמתבטא בפחדים קטנים. לפעמים יש איזו סיבה מוצדקת, ואז זה באמת פחד ממעלית, כי הוא נתקע במעלית לפני שבוע, במשך שעתיים. אז לא על מקרה כזה אנחנו מדברים, נכון? נראה לי שלא צריך אפילו להגיד את זה. אנחנו מדברים על מקרה שבאמת יש פחד אין סיבה. אז מגלים את זה. כל דבר בעולם בעצם, כל פחד מכלב, מבעל חי, מרכב, מתאונה, ממחלות, מכל הדברים, הם בעצם פחדים עמוקים יותר מבחינה רוחנית שמתגלים בצורה הזאת. כשאתה תחפש את שורש השורש של הפחד, אתה תגלה את היראה המתוקה והאמיתית שבה האדם ירא מהקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה לעשות דברים נכון, והוא מפחד לפספס כי הוא מבין שהעולם רציני. והוא מבין שהמערכת רצינית. לא תמיד יש לו את הכלים הרוחניים להכיל את היראת אילאה הזאת, את היראה העליונה הזאת, בגין דאי הוא רב ושליט על הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא גדול והוא שולט בעולם, וזה דבר כל כך משמעותי וכל כך רציני, וזה לא מיליון דולר, זה מיליארד דולר. אתה שולט, אתה חושב שאתה סתם משחק פה משחק מכוניות, פתאום מתברך שאתה מטיס באותו זמן חללית, שעולה מיליונים, ושכל העולם, עיני כל העולם נשואות לחללית הזאת, אם היא תצניח או לא. היא תציל את האנושות. לא יודע מה בדיוק הסרט, אבל נניח, כן? כשאתה נמצא במצב כזה, אתה פתאום קולט העוצמה, אני לא סתם, בסדר, נפסיד, יש פה חמש בלייב, כן? נעשה עוד אחד. לא, 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 זה רציני מאוד. וכשאדם קולט, ובסופו של דבר העולם מדבר אליך, והתורה מדברת אליך, ויש את הקול, את הבת קול שנשמעת בעולם, ואומרת שובו בונים של איבובים, ואוי להם לבריאז מאלבוימים של טוירו, יש בעולם את הקול הפנימי הזה, שגם מגיע מתוך האדם עצמו, ואומר לו, חיים רציניים, זה מתלבש על יראות חיצוניות. ואם אתה תגלה, לא, 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 אני מפחד ממשהו אחר, היראה שלי ממשהו אחר, האדם מעלה את היראה הנפולה ליראה עליונה, ליראה אלוה. ואז היראה אלוה נהיית מתוקה. כי היראה האמיתית מהקדוש ברוך הוא זה ההפך, זה תחושת קרבה נפלאה, זה חיבוק גדול, נכון, זה כל כך יקר, זה כל כך טוב, אני לא רוצה להפסיד את זה, ולכן יש יראה, אבל זה יראה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר עליונה. טוב, יש הרבה עוד מה להרחיב בזה, יש באמת הרבה מה להרחיב בזה, רק משפט אחד קצר, המאיר עיניים כותב, שכשאדם הולך לעבור עבירה, השם ישמור, הרבה פעמים יש לו הרגשה כזו שמישהו מסתכל עליי והוא כזה, לא, לא אף אחד, מעניין, כזה, אתה מרגיש עיניים מאחורה, יש איזו תחושה כזאת שהנה, רואים אותי, רואים אותי. התחושה הזאת היא בעצם מתנה. הקדוש ברוך הוא רואה אותך, והקדוש ברוך הוא שולח לך את התחושה הזאת, רואים אותך, בשביל הפחד. ואת הפחד הזה, אם אתה מספיק חכם, ואם אתה קיבלת את הדברים שהצדיקים מגלים לנו, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך. רגע, זה הקדוש ברוך הוא אומר לי שהוא רואה אותי. ואז אתה קולט שזה לא צריך להסתובב אחורה לראות מי רואה אותך, אלא להבין שהקדוש ברוך הוא רואה אותך. ואז לחזור אליו. וזה לגלות יראי לו. וזה כוח עצום להתגבר על חטאים והכל. וזה כוח גדול שהמרינאים נראה לי פרשת לואיס חנון. המרינאים פרשת לואיס חנון כותב את זה, את הצד הזה. הוא כותב את זה בשם הבעל שם טוב הקדוש. שמעתי, הוא אומר כאילו בשם הבעל שם טוב, את הרעיון הזה שכשכל פעם שאדם מרגיש רואים, יש סיפור כזה מהחובץ חיים, שפעם אחת הוא הלך בדרך יחד עם העגלון, והעגלון ככה יורד ואומר לחובץ חיים, תסתכל שאף אחד לא רואה שאנחנו גומבים. מצא לו שותף טוב. איתו יורד, מתחיל לגנוב שחת, והחובץ חיים ככה מתחיל לצעוק, רואים, רואים! הוא נתן זינוק לעגלה וברח. איתו, ואחר כך הוא בורח, 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 מסתכל, רואה, אף אחד לא באזור. אמר לו, מאיפה היה, איפה רואים? אמר לו, רואים משמה, רואים משמה, הם רואים. איתו, זה החובץ חיים אמר לו. אבל הרואים האמיתי, התחושת פחד של העגלון הזה, שהוא מפחד מאנשים, זה באמת רואים משמיים. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. זה באמת הראייה הזאת שממנה הוא מפחד. וזה היראי לו. עכשיו, התפקיד שלנו זה גם לרומם את היראת התא ליראי לה, להביא את היראת התא ליראי לו. טוב, אומר, אני חוזר לסבא קדיש המסלונים, אומר שהתחילס מראה על יראי לו, יראה סורוי ממוס. למה שהתחילס דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכובד. אמרה, תלולק לאילון בביגדוי, ואומר תחילס הוא, היינו יראת העונש במקום יראת הרוממות. כן? ככה הוא אומר, ויש לו אמר, אומר שחוטי הלבן שבציצית מרמזים על אמונו פשוטו. כמו שגוון לבן מקבל את כל הגוונים. נכון? הוא כולל בתוכו, אתה לוקח אור לבן, מעביר אותו במנסרה, ואז יוצא לך כל צבעי הקשת. אבל בעיקרון, אור לבן, גוון לבן, צבע לבן מקבל את כל הגוונים. וזה החבל הנזכר במדרש, שבידו להציל את החיים לזה שתופס בו. כי יסוד העבודה היא אמונו פשוטו. שאם תניחהו אין לך חיים. ונוסנו על ציצית הקונופסין תחילס, על ידי שאתה תופס באמונו פשוטו, באור הלבן, באור האהבה, אז אתה תופס אמונה יראי לו, יראה גבוהה יותר, שזה יראס או רוי ממוס. בסדר? אז למעשה, גם פה יש לנו את הרעיון שיש לנו יראה ואהבה, רק פה נוסף לנו עוד שלב, שזה יראה פשוטה, אתה טועה, בעלי חיים או פשוטה, ואז אתה תופס בחבל הלבן, שזה אמון או פשוטו, שזה כבר אהבה, ומשם אתה מגיע ל... זה החוטים הלבנים של הצילים, ושם אתה מגיע לירא אילואה, שזה ירא אילואה, זה כבר דרגה הרבה יותר גבוהה, שזה החוטי התחלת שבציצית. האמת היא, יש פה 4 דרגות אפילו, אבל השיעור הזה כבר יתארך יותר מדי, אז בעזרת השם נדבר על זה בשיעור הבא.